חודש טוב וזמן טוב. הרמב״ם אומר שאם אין תלמידי חכמים סמוכים בארץ ישראל, אי אפשר לקדש את החודש. ולא יהיה כדבר הזה שלא יהיה עם ישראל בארץ ישראל ותלמידי חכמים שבארץ ישראל, כי הקדוש ברוך הוא לא ימחה אותו תאומה מכל וכל. ולכן מוכרח להיות שתמיד יהיו תלמידי חכמים בארץ ישראל סמוכים שיקדשו את החודש, אחרת לא יתקדשו החודשים. ושואלים על הרמב״ם, בתקופתנו וגם בתקופתו של הרמב״ם לא היו תלמידי חכמים סמוכים בארץ ישראל, אז איך קידשו את החודשים? ואומר הרמב״ם שכל אנחנו, מה שאנחנו הגיעים בחוץ לארץ להגיד שהיום הזה ראש חודש, זה מפני שבארץ ישראל קבעו את זה. אנחנו יודעים מה קובעים בארץ ישראל, אבל ביום הזה שבכל הארצות אומרים היום ראש חודש, זה מפני שבארץ ישראל קבעו. שם היו תלמידי חכמים שישבו בארץ ישראל וקבעו, אבל לא, אין סמוכים. מסבירים את הרמב״ם בקונטרס הסמיכה של המרי ברב, אחר כך עוד רבים הסבירו כך, שהרמב״ם לשיטתו, שהרמב״ם אומר שכלל תלמידי החכמים בארץ ישראל יכולים לחדש את הסמיכה, ואם הם בוחרים מישהו ראוי להיות סמוך, אז הוא נהיה סמוך. הווה אומר שכלל תלמידי החכמים בארץ ישראל הם, יש להם הכוח של סמוכים, כי הם יכולים לסמוך, והם, אם הם קובעים שהיום ראש חודש, אז נקבע ראש חודש. הווה אומר שתלמידי החכמים שבארץ ישראל היום, שאמרו את הברכה כולם ביחד, כל ישראל אמרו, לא יודע ביחד, אבל כולם אמרו, ברוך אתה השם מקדש ישראל וראשי חודשים, הם בעצם עשו את קידוש החודש. קידוש החודש אנחנו לומדים שני דברים, את מעלתה של ארץ ישראל ואת מעלתם של ישראל, שישראל מקדשים את הזמנים ודווקא בארץ ישראל. קדושת ארץ ישראל, קדושת עם ישראל שבארץ ישראל ביחד, הם מחדשים משהו בתורה. הם לא רק מבארים את התורה, תלמידי חכמים בכל העולם יכולים לבאר מה ההלכה, מה ביור הלכה, אבל ליצור תורה, ליצור קביעה, מתי יהיה חג הפסח, לא לבאר מתי יהיה, אלא להחליט, לקבוע את הדבר הזה, זה יכול להיות, זה יכולים רק תלמידי, עם ישראל יש להם את הכוח הזה ליצור תורה באופן, רק בדבר הזה, שער כל הלכות התורה, אין דבר כזה, אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מזידים, אלא יש פער אליהם דבר של ציבור, אם ציבור טעה, חוזרים, תלמידי חכמים טעו, חוזרים, אבל בקביעת החודש, הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל להיות שותפים, כביכול איתו בקביעת התורה. זה הכוח הגדול שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל. הסגולה, שיא הסגולה אולי שמתבטא, שישראל שותפים כאילו עם הקדוש ברוך הוא ביצירת התורה, לא רק בלימודה של תורה, בביאורה של תורה, אלא ביצירתה של התורה. ראש חודש זמן כפרה לכל תולדותם. סיר של ראש חודש יש בו קדושה, כי הוא סיר המכפר. ועל מה הוא מכפר? הוא מכפר על חטאים, יש כמה דעות, מכפר על חטא, על תומת מקדש וקודשיו, אם מישהו, זאת אומרת, על דברים שבקודש, אם ניגשים אל הקודש שלא כראוי, מתוך תומה, לבית המקדש, לאכול את הקודש. אז זה התפקיד של השעיר, לכפר על חטאים שאינם ידועים בכלל, שלא נודע אחר כך שהוא חטא, לא מקודם ידע, לפני החטא, ולא אחרי שזה דבר אסור ואחר כך הוא שכח ועשה אותו, הוא לא יודע מקודם, הוא לא יודע שנטמע, ולא יודע שנכנס לבית המקדש בתומה, ולא ידע את זה אף פעם, ועל זה יש גם כן כפרה. זאת אומרת שבעצם, מה הוא השם? אדם לא עשה, לא יודע, יותר אנוס, יותר מאנוס, בכלל הוא לא יודע, זה לא בידיעתו בכלל שנעשה כאן חטא. אבל הוא נכנס למקדש בתומה, והקודש כאילו נפגע. צריך על זה כפרה. זאת אומרת שיש צורך בכפרה גם על דברים מאוד פנימיים שאדם לא מודע להם, שהוא עשה את הדברים שלו כהוגן. זה התפקיד של ראש חודש. ראש חודש, יום של התחדשות, יום של טיהור, יום של זיכוך, יום של כפרה מעבירות שאדם פנימיות. ראש חודש זה יום של קדושה נסתרת. קדושה נסתרת, כלומר הקדושה היא מופיעה באופן מצומצם, באופן קטן מאוד. על לכאורה זה פחות קדושה, בגילוי זה באמת פחות קדושה מיום טוב, פחות קדושה משבת, אבל בפנימיות יכול להיות שזה מאוד עמוק, זה לא גלוי, זה נסתר, אבל זה השורש של כל קדושת הזמנים, שעל ידי קביעת הראש חודש נקבעים קדושת הזמנים. זאת אומרת, ביום הזה יש משהו מאוד עמוק. צריך לחיות כל זמן, כל מצב שאנחנו נמצאים, כל תקופה, צריך לחיות את המהות של העניין הזה, של היום הזה, של הקדושה של ראש חודש, שזה קדושה שבתוך החיים, שבתוך המציאות. לא, אין איסור ממש מלאכה של העבודה, רק מנהגים שנשים לא עובדות וכדומה, או רגע הנשים, יש בבית יוסף שגם הנשים מלאכות קשות לא יעשו, רק עלות וכו', אבל כל פנים אין איסור מלאכה, בתוך המלאכה נכניס את הקודש. וראש חודש אייר, מעלתו מיוחדת. וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם ארץ מצרים לאמור שאו את ראש כל הדר בני ישראל. זה נאמר אז, אבל כל אירוע שקורה בזמן מסוים הוא שייך עם הזמנים. אחר כך אנחנו נראה שהזוהר מדבר על זה. אבל כלומר, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה במדבר סיני באחד לחודש השני, היום ראש חודש, שאו את ראש בני ישראל, לספור, להרים. הספירה הזאת היא לרומם את ראש בני ישראל, על ידי הספירה לגלות את הייחודיות שיש בכל אחד, לפקודיהם, כל אחד ואחד יש לו את הייחודיות שלו, וכולם ביחד מופיעים את האומה הישראלית בשלמות. זה צריך להיות ביום מסוים, זה מתאים ליום מסוים, ביום הזה זה יום שמרומם את הכללות ישראל וכל אחד ואחד במיוחדות שלו, כל אחד לשמותם, לפקודיהם. ביום הזה גם אומר הפסוק במלאכים, והיא ב-80 שנה, ב-400 שנה לצאת בני ישראל ממצרים בשנה הרביעית, בחודש זיו, הוא החודש השני ימלוך שלמה על ישראל, ויבן הבית לשם. חודש שנבנה בו בית המקדש. אז אמרתי, כל אירוע שקורה הוא קשור בזמן שהוא קורה. זאת אומרת, זמן המתאים לבניין בית המקדש. באמת הזוהר, בתחילת ספר במדבר, הזוהר אומר, החודש הזה נקרא חודש זיו, שאז העולמות כולם נמצאים בשלימות. בורא לא נמצא מניין בישראל שהתברכו בו, כי המניין הזה שהתברכו בו להשלים שלמות עולמים. במקום שהברכות יוצאות נמנו שכתוב באחד לחודש השני שהוא זיו של ברכות העולם. ממנו יוצא זיו לעולם. לכן ניקח חודש זיו. שזיו הכל יוצא ממנו. ועל זה כתוב יברך לך השם מציון, והכל מילה אחת. שכתוב כי שם ציווה השם את הברכה. ביור הדברים של הזוהר, כלומר, כי יש, כמו שיש שפע שברכות יוצאים ממקום מסוים, מציון, כי שם ציווה השם את הברכה, אז גם יש זמנים שבהם יש ברכה. והיום הזה, והיום הזה היה, חודש הזה, חודש זיו, חודש שיש בו איזה שפע שברכה. צריך לחיות את הדברים הללו, לדעת. למה מביאים את השעיר? יש כתוב בפסוק הזה, חטאת לשם, שרק הקדוש ברוך הוא יודע את החטא, כמו שאמרתי מקודם, שזה בא לכפר על עבירות שלא ידועים לאדם בכלל, רק לריבונו של עולם ידועים. אבל יש עוד פירוש בגמרא במסכת שבועות, שכביכול זה שעיר שבא לכפר על מיעוט הלבנה. ויש מסבירים, יש שם אריכות שם בגמרא, יש כאן משהו עמוק. הקדוש ברוך הוא מיעט את הלבנה, הלבנה חטאה כביכול, אין שני מלכים משמשים בכתר אחד. עניינם של ישראל לתקן גם את זה. ואם ישראל לא מתקנים, אז זה התפקיד של השעיר, וזה תפקידם של ישראל שעדיין הלבנה במיעוטה. כשישראל יתנהגו בשלמות ויקיימו את כל רצון השם ויתעלו למדרגות הגבוהות, אז אור הלבנה יהיה כאור החמה. זאת אומרת, זה הקדוש ברוך הוא הטיל לנו תפקיד לתקן עולם, לתקן גם תיקונים שלא אנחנו קלקלנו. זה התפקיד של עם ישראל. זה עניינו של הראש חודש, ששעיר שבא לכפר ולתקן את המיעוט הזה. כלומר, המגמה של ראש חודש, מגמה ארוכה, ארוכה טווח, מגמה של צעיר, של תיקון, להביא לתיקון שמה שהיה בשורש השורשים, במיעוט של הלבנה. ובתחילה, כשאנחנו מתחילים את הזמן, צריכים להתחיל בברכת התורה. וחכמים זכרונם לברכה אמרו, על מה אבדה הארץ? על זה שלא בירכו בתורה תחילה. ושלושה פירושים אנחנו נביא בעניין הזה. הפירוש הראשון של הר"ן, בשם היראים כמדומני, במסכת נדרים, לא בירכו בתורה תחילה, כלומר לא ניגשו לתורה מתוך יראת השם, מתוך הכרת הערך הגדול של התורה, מתוך הזכירה שהתורה היא דבר השם, מתוך היראה של התבטלות, יראה של הרצה, יראה של הכרת הגדולה, גדולת השם וגדולת תורתו. ואז בגלל זה שאין גישה נכונה לתורה, חרבה הארץ, עבדה הארץ. אבל כתוב במקום אחר, חכמים אומרים שעבדה הארץ בבית ראשון מסיבות אחרות, עבודה זרה, גיל עריות, שפיכות דמים, וזה בעצם חדה. אם תלמידי חכמים בבית המדרש לא לומדים את התורה כמו שצריך ללמוד את התורה, אז זה מתפשט הלאה, שזה מי שאינם תלמידי חכמים, אז הם יורדים מהמדרגה שלהם, ואלה שפחות יורדים עוד יותר מהמדרגה, כמו שכתוב בסוף מסכת סוטה, שמורין ורבין הרב ציודה היה תמיד מזכיר, שחרב את המקדש, חכימיה נהפכו לספריה, וספריה איך כתוב שם, חכימיה לספריה, וספריה לחזניה, וחזניה לעמדערה, ועמדערה אז לה ודלדלה. התחיל מהחכימיה, חכימיה ירדו במדרגתם, הספריה ירדו במדרגתם, החזניה ירדו במדרגתם, ובסוף של שבר עמדערה, אז לה ודלדלה, ועמדערה הוא עבד עבודה זרה, שפיכות דמים, לא תלמידי חכמים. הם רק ירדו במדרגה שלהם. אבל האחרים למטה ירדו מטה, 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 וזה תלוי בראש. גם התיקון מתחיל מהראש. לא רק הקלקול מתחיל מהראש, גם התיקון מתחיל מהראש. אם רוצים שהאחורי, שלא תהיה עבודה זרה ושפיכות דמים וגילוי עריות, זה מתחיל מבית המדרש. זה מתחיל מתלמידי חכמים. אם תלמידי חכמים יהיו במדרגה הנכונה שהם צריכים להיות, כולם יימשקו אחריהם. זה, אני חושב, הפשט של הדברים. צריך לעסוק בתורה מתוך יראה. יראה ואהבה. ללמוד את התורה מתוך דבקות, מתוך שמחה. רק מתוך יראה, אלא מתוך פיקוד השם ישרים משמחי לב. אם אדם עוסק בתורה מפני שחייבים ללמוד תורה, מפני שזה נכון, מפני שזה צריך, אבל הוא לא שמח, הוא לא לומד את התורה כמו שצריך ללמוד את התורה. צריך לשאוף להגיע להכרה על הזכות הגדולה הזאת של ללמוד תורה, ושהתורה תהיה משמחת. זה שאיפה. לא ברגע אחד מגיעים אליה, אבל צריך לשאוף אליה, להתקדם בדרך, להיות, לפתח אהבה לתורה, את החשק ללמוד את התורה, את הצמאון לתורה, להיות צמא. כשהרב צבי יהודה נפטר, אז בא להספיד אותו הבן של הרב חרל"פ, רבי יוסל חרל"פ קראו לו. אז הוא סיפר שהרב צבי יהודה עסק 15 שנים בכתבי הרב, להוציא אותם לאור. ואז הוא אמר, הווי שותה בצמא את דבריהם. אז הוא אמר, בעברית, והרב צבי יהודה, שוסו ושוסו 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 ושוסו. בצמאון גדול. צריך צמאון, לשאוף להיות צמא לדברי תורה. לשתות ולשתות ולשתות, ולא, אף פעם לא מגיעים לרוויה. זה דברי תורה שאי אפשר לסבוע מהם, תמיד הצמאון עוד מתפתח ככל מה שעוסקים בתורה יותר. זאת אומרת, יראה ואהבה, גם הכבוד, הכרת הגודל הגדולה, וגם למשך. זה מוכרח להיות ככה. אנחנו מתחילים את הזמן, אנחנו צריכים לשאוף שהדביקות שלנו בתורה כל הזמן תתפתח ותתקדם. וזה ברכת התורה. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. וערב להשם אלוקינו דברי תורתך בפינו. אז לעסוק בדברי תורה, אז זה דרך אגב, אז אתם יודעים שזה לא כולם ב... אומרים לעסוק בדברי תורה, זה תלוי בעדות, כי יש נוסחאות שונים. אבל אנחנו כתוב בנוסח שלנו, אשכנזי, לעסוק בדברי תורה. אומר המהר"ל בתחילת תפארת ישראל, שגם אם, מה זה לעסוק, למה לא כתוב ללמוד? שגם אם אדם לא טועה בלימוד ומפרש את הדברים לא נכון, מקום באהבת ויפת, ממש הופך את הדברים, אף על פי כן, הוא עוסק בדברי תורה. הוא מתקשר אל התורה. ועל זה אנחנו מברכים גם עם אדם. עצם העסק בתורה הוא כבר עניין גדול. בא הרב ומבאר את הדברים בעוד, בעוד מדרגה. עיקר ההתחברות שלנו לתורה, אומר הרב, זה לא רק הידיעה, המדע, מה שאנחנו לומדים, את ההלכות, את הדינים, את הרעיונות, זה הרבה יותר עמוק. התורה זה חיים, זה התחברות פנימית למהות הפנימית של התורה, לדבר השם. התורה... זה ענייננו כשאנחנו עוסקים בתורה, לזכור, אנחנו הרי לא מבינים את כל התורה. כמה שאנחנו נהיה חכמים ונבונים, לא טועים לכאורה, אבל לכאורה, כי בעצם דבר השם גבוה מעל גבוה. והתורה יורדת ומתפשטת לעינינו ומופיעה אצלנו, אז נזכור תמיד שכשאנחנו עוסקים במה שאנחנו מבינים, אנחנו מתחברים לתכנים גבוהים עמוקים מעל ומעבר, אל השורש הפנימי, שורש החיים. וזה הגודל של העניין של לימוד התורה. ואנחנו באים אחר כך ומבקשים שכיוון שהתורה היא כל כך גבוהה, וערב להשם אלוקינו דברי תורתך, שאם אין התאמה אז לא מרגישים ערבות, אבל מצד שני אנחנו הרי יש לנו נשמה עליונה אלוקית, אז הפנימיות שלנו היא מתאימה מאוד לעומקה של התורה, אבל זה אנחנו מבקשים שננחוש את הדברים הללו. וערב להשם אלוקינו דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל. והבקשה שלנו היא לא בקשה פרטית, היא בקשה של כולם, אנחנו וצאצאינו וצאצא עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך. לא מתפללים בקשה, התורה יורדת לכלל ישראל, ואנחנו חלק מכל הכלל, ואנחנו מבקשים את הופעת התורה בעולם, בתוכנו, ואנחנו חלק מזה. כולנו יודעי שמך, שהתורה היא שמו של הקדוש ברוך הוא, ולומדי תורתך. וברוך אתה השם המלמד תורה לעמו ישראל. אנחנו יושבים ולומדים מי המלמד אותנו תורה, ברוך אתה השם המלמד תורה לעמו ישראל. אז זה הפירוש המורחב של דברי הר"ן בנדרים. פירוש נוסף יש, שיטה מקובצת במסכת בבא מציעא, ששם גם מופיעה הגמרא הזאת. הוא אומר על זה שלא ברכו בתורה תחילה, מדובר על תלמידי חכמים שלא נתנו כבוד לתלמידי חכמים, וזה שורש וסיבה לזה שעבדה הארץ, כי תלמידי חכמים הם נושא התורה, ואם אין יחס נכון לתלמידי חכמים, אין חיבור אמיתי לתורה. ומזה קומה כל ההידרדרות. כבוד תלמידי חכמים. פה אני רוצה קצת להרחיב, קצת לספר. אתם יודעים, אני, זה פעם יחידה שלא הייתי בשבת הראשונה של הזמן. אני לא יודע אם זה היה פעם שקרה. וגם באמצע הזמן אני כמעט לא נוסע, ממעט מאוד מאוד בנסיעות. אני פשוט לא יכול להיפרד מכם, זה לא שייך. בין הזמן, אם אתם חסרים לי, אז בתוך הזמן אני אסע. אבל מה, עשו כינוס, ארגנו כינוס של איגוד רבני הישיבות הגבוהות, ראשי הישיבות הגבוהות. ואני חושב את זה מאוד חשוב שנפגשים ראשי ישיבות ביחד, תלמידי חכמים ביחד. והיחד הזה הוא כל כך חסר, אז ראיתי לנכון שצריך היה כן להשתתף. ושם אנחנו גם דיברנו על הדבר הזה. ואני רוצה כאן להגיד, כבוד תלמידי חכמים זה כבוד תלמידי כל תלמידי חכמים. לא רק כבוד הרבנים שלנו, שאנחנו מכבדים אותם, מעריכים אותם. התורה מופיעה בכלל תלמידי החכמים שבדור, וצריך לכבד את כל התלמידי החכמים, גם מאלה שיש להם דעות אחרות, וגם יש כאלה שיש לנו ביקורות עליהם, ואנחנו חושבים שיש להם הרבה טעויות בגישות. צריך לכבד כל תלמידי החכמים. אני אביא דוגמה קיצונית. בזמנים, בחנק, למדתי קצת מסכת חגיגה. אחר, שהוא היה אפיקורס, תלמיד חכם אפיקורס, אחר כך נהיה אפיקורס. כשהוא מת, אמרו בשמיים, להכניס אותו לעולם הבא אי אפשר, הוא היה אפיקורס. להוריד אותו לגיהנום אי אפשר, כי הוא למד הרבה תורה. אחר, מה צריך לטוב בתחתית הגיהנום? עוד יותר גרוע אם תלמיד חכם שנה הוא פירש, לא? זה עוד יותר חמור, פי כמה יותר חמור משאנשים אחרים. והנה פתאום עומדת לו זכות לימוד התורה. באמת קשה להבין את הדבר הזה. אבל זה כתוב בגמרא. אז אנחנו מדברים כאן על איזה משהו קיצוני, אין יותר קיצוני מזה, ממה שהיה הדמות הזאת, שלא רוצים להזכיר את שמו, קוראים לו אחר. והגמרא מספרת שזה שהוא למד תורה, זה בכל זאת נשאר משהו. אבל הוא שנה הוא פירש, הוא טועה על הראשונות. הוא היה מורכב בעצם, הוא לא היה לגמרי כזה, רבי מאיר עוד למד ממנו תורה אחרי שהוא כבר נהיה אחר. ועוד, אז זו דמות מורכבת, אבל מורכבת מאוד מאוד מקולקלת. זה רק לרמד אותנו, אדם, תלמידי חכמים שעוסקים בתורה, גם אם פה ושם יש שהם שונים בדעותינו, ושונים במידות אפילו חריפות, ואפילו טועים בכמה דברים. תלמידי חכמים, צריך לכבד תלמידי חכמים. וזה נקרא, ואם אדם מכבד תלמידי חכמים מסוימים ולא תלמידי חכמים אחרים, זה לא כבוד תורה. וכבוד תורה תלוי בנו, בנו בבני התורה, בנו בתלמידי החכמים. אם תלמידי חכמים לא מכבדים אחד את השני, איך אפשר לצפות מבעלי בתים, מאנשים אחרים שיכבדו תלמידי חכמים? זה לא יכול להיות. עוד יותר, הבעלי בתים אומרים, לא הבעלי בתים, גם התלמידים, שהם לא, כן, שהם רק תלמידים, הם אומרים, הרב הזה אומר שהשני הוא לא בסדר. הם לא צריכים לסמוך על הרב, הוא אומר שהוא לא בסדר. והרב ההוא אומר שזה לא בסדר, גם צריכים לסמוך על הרב השני. אז זה פוסל דיינו של זה, וזה פוסל דיינו של זה, וממילא אף אחד לא בסדר, כל אחד יש בו מום. וכבוד התורה יורד ומשתפל. וזה שורש ההתחברות לתורה, כשיש כבוד תורה. אם אין כבוד תורה, אז כל היחס, כל קבלת התורה היא פחותה. צריך יחס של כבוד לכל תלמיד חכם. להאמין שכל מי שלומד תורה הוא מתעלה, והתורה דילי, לא מכבד, אני קם לאף ואני מכבד את התורה, אני מכבד אותו שיש בו תורה. הוא יכול גם למחול על התורה שלו. זה תורה דילי, תלמיד אדם, כל תלמידי חכמים, לכבד תלמידי חכמים. אני לא יודע אם הדברים האלה נאמרים בכל בתי המדרש, כמו שאני אומר אותם, אבל אנחנו נתחיל מזה. אחר כך זה יתפשט בעזרת השם. לכבד כל תלמידי חכמים. יש דעות שונות, זה פוסל, וזה מכשיר, וזה מטמא, וזה מתאר, וכולם ניתנו מפי רואה אחד. כך הגמרא אומר. כך צריך להתייחס. בעזרת השם, כיוון שעבר הזמן, אז אנחנו נעצור כאן, שיהיה לנו זמן טוב. ועוד מילה אני רוצה להגיד, לשמוח. לא כולם אומרים את כל מה שנאמר לפני הודו. לפיכך אנחנו חייבים להודות. אתם מכירים את השיר הזה? אבל לא רק לשיר. כל בוקר אדם קם וצריך לקעת. לפיכך אנחנו חייבים להודות ולהלל ולשבח. לדעת את הזכות הזאת שעם ישראל זכה ותלמידי ובני התורה זוכים. להיות שמחים בזכות הזאת שאנחנו זכינו להיות עם ישראל, להיות קוראים קריאת שמע בוקר וערב, ולהיות עוסקים בתורה. אשרינו מה טוב חלקנו.